באר שבע וילך חרנה. אז למעשה, השאלה פה פשוטה. מה, כל הפסוק הזה לכאורה מיותר. שכבר לפני כן, בסוף הפרשה הקודמת, ראינו שיעקב נוסע, הולך ל... נכון? וישלח יצחק את יעקב, וילך פדן הארם, אל אבם בן בתואל הארמי, אחי רבקה, הם יעקב ועשיו, ויער עשיו, אז עשיו הלך להתחתן עם קיראות בנות כנען. ופה מגיע עוד פעם, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה. אז למעשה יש ככה. יש בית הלוי, בית הלוי אומר, שיעקב אבינו קיים פה שתי מצוות. שם אפילו כתוב שהוא הלך לחרן כבר, כן. וישלח, לא. האמת היא שלא כתוב שהוא הלך. ושילח אותו, וישלח אותו. אז נכון, שם כתוב שהוא שלח אותו, ופה כתוב שהוא הלך, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. אז לכאורה, שלחו אותו שתיים. אומר ככה, אומר הבית הלוי, שיש פה שתי חלקים. יש בהליכה של יעקב לבאר שבע, לחרן, הוא קיים שתי מצוות. הוא קיים מצוות כיבוד אב ומצוות כיבוד אם, שכל אחד מהם אמר לו ציווי אחר. אמא שלו אומרת לו, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, שיקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, שהוא רוצה להרוג אותו, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה בני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחיך הרנה. וישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך, ואז עד שוב אף אחיך מלחם ושחרר את אשר עשית לו, למה יש כאן גם שניכם יום אחד? טוב, אז רבקה אומרת לו, אל תהיה ליד עשיו, עשיו רוצה להרוג אותך, עשיו מתנכל לך להורגך, ולכן תברח מפה שלא תהיה לידו. עכשיו, ולפי זה, מה היה פה הסדר? דבר ראשון, בהתחלה הוא לא יכול אפילו לצאת. למה? כי הוא פחד, כך אחד המפרשים אומר, שהוא לא יכול לצאת בכלל, כי הוא פחד שעשיו יהרוג אותו. אז מה הוא עשה? הוא התחבא. עד הזמן שעשיו הלך והתחתן, נכון? זה סוף הפרשה, וישמע, ויער עשיו, וילך עשיו, ויקח את מוחלת, ועשיו הלך והתחתן, עכשיו הוא התחתן, אז הוא עסוק. אם הוא עסוק, אז הוא כבר יכול, ויצא יעקב ובאר שבע, ויהיה לך רנה. בהתחלה הוא אפילו לא יכול לברוח, מרוב שהוא צריך להתחבות. ברגע שעשיו כבר התחתן, אז נהיה קצת רגוע, ואז הוא יכול... יש לו כבר מלחמה בבית, כן? הוא לא מנהל מלחמות מהחוץ. מה? מה זה? מה אתה שואל? לא, לא, בסדר, ולא אומר את זה. ראיתי אחד המפורשים אומר את זה. כן, אחד המפורשים אומר את זה. אבל... אז זה ציווי של אמא שלו. אמא שלו אומרת, אני פוחדת שעשיו יהרוג אותך, למה אשקל גם שניכם יום אחד? אז הפירוש הפשוט הוא, שאני אאבד את שתי הילדים, אם אחד יהרג ואחד יהיה רוצח. זאת אומרת, בן רוצח, אז איבדתי אותו. עכשיו, רש"י מביא גם מדרש, שהיא בנראה רוח קודש, או רש"י מביא פירוש אחר, או יקום עליך, אתה תארגנו, יעמדו בניו ויהרגוך, יראה מלחמה שתיהם יהרגו, ורוח הקודש נזרקה בה, התנבאה, ששניהם ימותו ביום אחד. כמו שהיה באמת, ששתיהם נקברו באותו יום. הם לא מתו באותו יום, אבל הם נקברו באותו יום. בכל אופן, זה ציווי של רבקה. תברח מעשיו. אבל עכשיו, רבקה רוצה שיצחק גם ישלח אותו, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? ואז ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצוור, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדן הארם. ביתה ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. ואז הוא מברך אותו באמת, וכל שקה יברך אותך, ויפריך וירבך, והיית לי קהלמים, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך, איתך לרשתך, את ארץ מגוריך, שנתן אלוקים לאברהם. בברכות הקודמות הוא לא נתן לו את ארץ ישראל. פה הוא נתן לו את ארץ ישראל, ופה זה לא בעומה, אלא בידיעה ברורה וצלולה, הוא נותן לו את ארץ ישראל. עכשיו, ואז, מה הציבוש בעצם של יצחק? תגיע לשם. עכשיו, יש הבדל ביניהם, בין הציווי של רבקה לציווי של יצחק. רבקה אומרת לו, תהיה שם בשביל לא להיות פה. אז המטרה זה לא פה. איפה? שם, שם. יכול להיות אלף שמים. רק פה לא. יצחק אומר לו, לא, מצידי תישאר פה. אתה תלך תתרתן. אל תתרתן עם אלה מפה, עם הבנות מפה. סל ארם. אז המטרה היא להיות שם. לכן הוא נוסע מפה. השאלה אם הוא עוזב פה בשביל להגיע לשם, הוא נוסע לשם בשביל לעזוב פה. הציווי של אבא שלו היה, לך לשם. הציווי של אמא שלו הייתה, לך מפה. אומר, פה יעקב אבינו קיים את שתי המצוות. לכן הפסוק אומר, ויצא יעקב מבאר שבע, שבזה הוא קיים את הציווי של אימא שלו, לצאת מפה, לא משנה לאן הוא הולך, העיקר לצאת מפה, וילך הרנה, שזה היה הציווי של אבא שלו, ללכת דווקא לחרן, ולכן באמת הפסוק מחלק את זה לשתיים, ויצא יעקב מבאר שבע, כיבוד אם, וילך הרנה, כיבוד אב. יש באמת שאלה ששואלים, למה וילך חרנה? היה צריך להיות כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע לחרן. אז אומר רב חיים מוולוז'ין, וראיתי היום גם מביאים את זה בשם... כן, אבל למה בכלל? תכתוב לחרן. נכון שהצורה של חרן הזה היי בסוף, אבל תכתוב, במקום ויהיה לחרן, ויצא יעקב מבאר שבע לחרן. אז יש פירוש של רב חיים מוולוז'ין, נראה לי שהוא מובא גם בספרים חסידיים, שויהיה לחרן, אם נסתכל בחומש, נראה שאיזה אותיות מיותרות פה. הלמד של לחרן לא מיותרת. וילך לא מיותרת, נכון? היה צריך להיות כתוב לחרן. אז מה נשאר מיותר? הוו והיוד והח של וילך, נכון? הלמד לא מיותרת. ומאחרנה נשאר לנו אות ה. אז איזה אותיות זה נשאר? וו, יוד, חף, ה. אומר השם הקדוש שמסוגל לשמירה בדרך, זה נקרא שם יוח. יוד וו ויחב. זה דרך אגב, סופי תיבות של כי, זה יוד מלאכיו, זה וו יצווה. זה היי, לך, חף סופית. אז יש לנו יוח, ודרך אגב, זה השם הקדוש היחיד מבין השמות הקדושים שמותר לומר אותו. ואין פידה לומר אותו בפה. אז יוח, אז וילך, חרנה, התורה מרמזת על השם הקדוש יוח שליווה את יעקב בדרך לשמור אותו. ידוע הפירוש של הגאון מווילנה, שהוא אומר שהנפרד מחברו אל ייפרד אלא מתוך דבר הלכה, כן, 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 כי מהלכה ותווה לך לשמורך בכל דרכך, כי מהלכה. אז יש, הוא אומר, המפרד לחברו, אני פרד עליו מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו, איזה דבר הלכה? יחיד ורבים, הלכה כרבים. למה דווקא הלכה הזו? זה ראשי תיבות. יחיד, יוד ורבים, ואז הלכה איך? כרבים חף. יוח. ככה שהכל מתחבר. שזה היוח, זה השם הקדוש לשמירה בדרך, ולכן דווקא את ההלכה הזו, זה הגויין. אבות הזה יחיד ורבים הלכה כרבים זה הגוי. חיים ולוז'ינה אומר על וילך חרנה שפה מרומז השם הקדוש הזה. הרב חיים ולוז'ינה מרמז את זה בפסוק. שבמקום לכתוב מי באר שבע לחרן כתוב וילך חרנה שנוספו פה אותיות הקדושות האלה. אתה אומר ברובד... יש מה להעמיק בזה אבל באמת... יכול להיות. ואיזה יעקב, אומר רשי, לא היה צריך לכתוב אלה וילך יעקב חרנה, ולמה יקרי יציאתו, אלא מגיד שיציאה צדיק מן המקום, עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. מה זה הוד, זיו והדר? אז המערב מסביר שהוד זה לשון הודעה, שזה בא מהיראת שמיים שהצדיק מלמד את בני העיר. ולכן הוא ההוד של העיר, לא מודים, כמו יראת השם, היא תתעלל. אישה יראת השם, היא תתעלל. את מי מעלנים? את יראי השם. אז למי מודים? את מי מעלנים ומודים? את הצדיק שהוא משפיע יראת שמיים על בני העיר. אז זה הוא הודה. זיווה זה זיו החוכמה. כמו שהגמרא בשבת, דף קוף נובב אומרת, שמי שנולד ביום רביעי, הוא יהיה חכם ונהיר. אז ראשי אומר שיהיה לו את זיו. זיו החוכמה. זיו זה חוכמה, אז הוא זיווה, הוא מלמד את בני העיר חוכמה. והוא הדרה זה ההדר של המידות הטובות. אז הצדיק נותן לעיר את העירת שמיים, את החוכמה ואת המידות הטובות. אז זה הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יש פירוש יפה של רב שלמה סופר. רב שלמה סופר הוא חיבר את הספר חוט המשולש. התולדות של החתם סופר. הוא כותב פירוש מאוד יפה, הוא אומר, יש לפעמים, אתה נכנס לעיר, ואתה רואה שיש איש אחד, איך הוא קורא לזה, כיסאו במרומי קרא. כולם מכבדים אותו, הוא האיש המכובד בעיר. עכשיו לפעמים, הבן אדם הזה הוא באמת אדם מכובד, חשוב, אנשים מעריכים אותו, מעריצים אותו, ולכן מכבדים אותו. לפעמים אנשים לא ממש מכבדים אותו, אפילו ההפך. אבל מה לעשות? הוא אדם אלים, או משפחה אלימה, או כסף, או כל מיני דברים האלה שמפעילים טרור על בני אדם. ואין מה לעשות, כולם מכבדים אותו, לא תחבל אותו, זה פשוט מסוכן. הוא אומר, אבל איך אתה יכול לדעת? אותו מכבדים זה אותו מכבדים. אתה מכיר את הסיפור עם הראש הקהל? ושהיה פעם ראש הקהל, שחבר שלו מגיע לבקר אותו. אז הוא נכנס לעיר, ושואל, תגיד, איפה גר ראש הקהל? הוא אומר, מי? הרשע הזה? הפושע הזה? טוב, תגיד לפחות איפה הוא גר? שם. ממשיך הלאה, או שתתבלבל בדרך. שאל מישהו אחר, עוד פעם, הרשע הזה, לא רוצה להגיד לך. עוד מישהו, לא רוצה להגיד לך. קיצר, כולם מקללים אותו, מדברים נגדו והכל. לא, הוא מגיע לבית של החבר שלו, ראש הקהל, אומר לו, תגיד, מה, אין לך מה לעשות? אתה צריך להיות פה ראש הקהל בשביל שכולם יקללו אותך? אומר, מה עם כבוד? כבוד בכלום? כמה לעשות? שמאדם מחליט שזה הכבוד שלו, יקללו אותו ויקללו, והוא מרגיש שהוא מקבל פה הרבה כבוד. בכל אופן, הוא אומר, אבל איך אתה יודע? האם הבן אדם מכבדים אותו כי כבוד אמיתי, או כבוד רק בגלל שמפחדים ממנו? הוא אומר, יציאת צדיק מן העיר עושה רושם. כשהוא יוצא מהמקום, כשהוא עוזב את העיר ועובר לעיר אחרת. אם זה אדם שבאמת מכבדים אותו מעומק הלב, אז כשהוא יוצא מצטערים, ההפך, הם היו רוצים שיישאר. אבל אם הוא יוצא מהמקום וכולם שמחים, ברוך השם, שילך, רק שלא יחזור. אז זה אדם, אתה יודע, שכל השנים שכיבדו אותו, הכל היה חיצוני. אומר שיציאה הצדיק מן המקום הוא שר רושם, שמה? שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודעה, הוא הדרה. כשהוא יוצא, אז מתברר שכל הזמן זה, הוא היה הודעה, הדרה וזיבה של העיר, והכבוד היה אמיתי, הכבוד שנתנו לו. נכון? גם נכון. אז עוד, יש נקודה נוספת שאנשים, כשמישהו נפטר, פתאום מוכנים לפרגן לו. למה? כי הוא כבר לא מאיים עליהם. הוא במחלקה אחרת. אז אם הוא לא בקטע שלי, אין לי בעיה לכבד אותו. אבל פה מדובר באמת על הוא עוד הוא זיווה, הוא עד הרע. באמת, אתה רואה שהכבוד הוא אמיתי. יש כלי יקר מאוד יפה. הוא אומר, למה דווקא אצל יעקב מציינים שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם? היו צדיקים. לפני כן שיצאו, אברהם יצא מחרן ללכת ארץ הכנען, והיו עוד שיצאו מפה, יצאו משם, ושום מקום לא מציינים שיציאת צדיק מן העיר עושה רושם בבית בכפלות, ויצא וילך, בשביל להשמיע את הדבר הזה. וגם אצל רות יש, ותצאנה מן המקום. למה שם לא מציינים דווקא את אהבה ילך שיציאת צדיק? אומר הכלי יקר, שיש מקום שיש בעיר צדיק, יחיד בעיר. ברגע שהוא יוצא מהעיר, ברור שיציאת צדיק עושה רושם. זה לא חידוש. החידוש פה הוא על יעקב. יעקב יצא מבאר שבע. מי גר בבאר שבע? יצחק ורבקה. נשארו שתי צדיקים בעיר. ובכל זאת, כשיציאה צדיק מן העיר, עושה רושם. ולשון המדרש, הוא מביא את זה, אלא הכה דאבת יצחק רב עזריה אומר, אינו דומה זכותו של צדיק אחד לשני צדיקים. זכות של שתי צדיקים במקום, זה זכות האחרת, זה הרושם בהרבה יותר גדול. מה? מדרש. מדרש רבה. פה במקום. טוב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, ויפגע במקום. ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו, וישכב במקום ההוא. אז מה זה ויפגע במקום? אז רשי אומר שאיזה מקום זה? זה הר המוריה, ויפגע, כמו הוא פגע ביריחו, הוא פגע בדבשת, ורבותינו פרשו לשון תפילה. וללמדך שקפצה לו הארץ, כמו שמפורש בפרק גיד הנשה, הגמרא בחולין. מה כתוב שם בגמרא בחולין? שיעקב אבינו הלך עד חרן. הלך את כל הדרך. עבר ליד המקום הזה, עבר ליד הר המוריה, ולא התפלל. והמשיך הלאה, והלך והגיע לחרן. ואז הוא נזכר כשהוא הגיע לחרן, מקום שהתפללו אבותיי, ולא התפללתי, אז הוא היה יהב דעתי למהדר. נתן דעתו לחזור, מיד קפצה לו הארץ, הוא הגיע לאר המוריה ושם הוא התפלל. עכשיו, יש פה כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, מה, אתה רואה שיש עניין להתפלל במקום שהתפללו אבותיו. יש תשובה מעניינת של הרב מצ'יבין, ששאלו אותו אם אפשר להתפלל במקום שהיה מיועד לדברים צמאים, ורוצים לזכור אותו לימים נוראים, שיש הרבה אנשים אפשר להתפלל במקום כזה. ואז הוא מביא להם, אחת הראיות שהוא מביא, שאתה רואה שיש קדושה במקום. שיש מה, מה זה מקום שהתפללו אבותיו? מקום שהתפללו אבותיו יש בו כבר קדושה. ולכן דברים שנעשו בעבר במקום, יש להם השפעה למקום גם בזמן הזה. בתי כנסיות שיעלו לארץ ישראל. אתה רואה שהמקום... טוב, זה כבר כשהרע יהפך לטוב, אתה מדבר על עולם אחר לגמרי. אבל למעשה הוא מכריע שלא כדאי. אבל זה אחד הראיות שלו משם. בכל אופן, אבל אתה רואה פה שהוא... חזר להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, כשהוא עבר שם, לא קרה כלום. כשהוא הגיע, הוא רק חשב, יאהב דעתי למעדר, בכוח המחשבה שלו, כבר נעשה לו קפיצת הדרך חזרה עד הר המוריה. קפיצת הדרך בכוח המחשבה. אז זה דבר ראשון, רואים כמה גדול כוח המחשבה של הבן אדם. אבל יש פה גם עוד חלק, שזה הרב מבריסקה היה אומר. אתה רואה שלמעשה הוא פספס. אולי צריך ללכת עד חרם ולחזור, נכון? בעיקרון. היה אמור לקבל שם הבטחות מאוד מאוד גדולות. הוא רואה את כל המחזה הזה עם הסולם מוצב ארצה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, הנה אנוכי עמך, הוא שמרתיך, וכל הדברים. מתי זה היה אמור להיות כל זה? בפעם הראשונה, הוא עובר בהר המוריה, נעצר שם להתפלל, שוקע את השמש ואז, נכון? זה מה שהיה אמור להיות. והוא פספס את ההזדמנות. הוא איבד אותה, הוא המשיך הלאה, לא התייחס, הוא לא נעצר להתפלל שם. אבל ברגע שיחב דעתי למעדר, נתן דעתו לחזור, קפצה הדרך והוא הגיע וקיבל את זה. תמיד יש סיכוי. גם אם בן אדם כבר נראה שהוא פספס, הרכבת נסעה, יצא לדרך, מה תעשה עכשיו? אין מה לעשות, זהו. יש הזדמנות, יאהב דעתי למעדר, הוא ירצה לחזור. לחזור בזמן? הוא יכול לצאת אחרי הזמן גם כן. אבל יאהב דעתי למעדר, ברגע שהוא מחליט שהוא רוצה לחזור, נותן בדעתו לחזור, קפצה לו הדרך והוא יצניח להגיע וקיבל באמת את כל הברכות האלה. אבל יש פה גם עוד נקודה, זה רבחת קלווינשטיין היה מדבר, שמחכה לך משמיים כאלה חבילות. כאלה חבילות, מלאות, הכל, כל השפע שיש בעולם. כל ההבטחות הגדולות, כל העתיד של עם ישראל הוא רואה בנבואה הזאת. הסולם שעולים בו המלאכים, זה כל הגלויות, דברים נוראים ונפלאים. כל סולם הוא צבא אותו, זה התפקיד של הבן אדם בעולם הזה, כמו שהנפש החיים אומר. נו, אתה צריך להתפלל. לאין התערותא דלעילא, בלי התערותא דלתתא. אם הבן אדם לא מתעורר בעולם, מחשבה אפילו, מחשבה אחת, שלחזור, הוא לא יקבל כלום. זה כל הדברים שהאדם אמור לקבל, והוא צריך לקבל, תלויים במחשבה שלו, ברצון שלו. אם הוא ירצה, הוא יעצור פה. הוא ירצה אפילו מקצה הארץ לחזור, יהיה לו קפיצת הדרך, הוא יגיע ויראה ויפיג והכל. אבל אם הוא לא רוצה, אין מה לעשות. הוא יעבור ליד, כל ההבטחות מחכות לו, אבל זהו. כמו שהסיפור עם החפץ חיים, למשל למפורסם, היה אומר שיש... בן אדם הגיע לאדם עשיר בבוקר, בכנסת אחרי התפילה, הוא תשמע, המצב שלי קשה, אני צריך עזרה, ואני לא מצליח להסתדר, והבנות והבנים והעסק וקרת וסיפורי אלף לילה ולילה, צריך עזרה. זה השורה התחתונה, כן? כמו שרב מאיר שפירא מלובלין פעם אמר דרשה ארוכה, בסוף הדרשה, זה אחד הילד, שאל איזה ילד אחד, מה, נו, מה אמרתי? הרב רוצה כסף, אמר, הוא הבין. אמר, דרשה חצי שעה, אבל מה שהוא רוצה, זה אני רוצה כסף. טוב, אותו בן אדם מספר סיפור, הוא רוצה כסף. אומר לו, תשמע, אין לי עליה, לא הולך איתי עם כל הבוכסות. תבוא למשרד, 10 בבוקר, ניתן לך כמה שאתה צריך. טוב, מגיע 10, 11, בן אדם לא מגיע. יום למחרת, ובכנסת מגיע, תשמע, מצב שלי קשה, אותו סיפור כמו אתמול, עם כמה תוספות, גדל במשך הלילה. נו, אין דעיה, אתה יכול לבוא היום ב-10 ותקבל. עובר 10, 11, 12, בן אדם לא מגיע. יום למחרת, עוד פעם בכנסת מספר סיפור. ותגידי, אתה רוצה או לא רוצה? אומר החפץ חיים אותו דבר, מגיעים בבוקר לבית כנסת, אהבת עולם, אהבה רבה, אבטנו השם אלוקינו, כן תחננו, תלמדנו, והר עינינו בתורתך, והכל נו. הבן אדם מבקש, מכינים בשמיים חוויות של הר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו מצותיך, ללמוד, ללמד, להבין ולהשכיל. מחכים לו שיתיישב ללמוד, ונתן לו הכל, אבל מה לעשות, הוא מבקש, אחר כך בורח. סוף התפילה הוא כבר לא נמצא בבית כנסת. לא, בכל אופן, אבל בעיקרון הזה גם כן, כשאדם רוצה, אדם יבוא לבקש, מחכה לו המון המון שפע שהוא צריך לקבל, או צריך לבקש. צריך את ההתערותא דלתתא, ובזכות זה ההתערותא דלתתא. כך אומר, חבר קלווינשטיין. אז הוא אומר, טוב, הוא מגיע, ויפגע במקום, והיה לן שם כיווה השמש. השפת אמת אומר פה משהו מאוד יפה. הוא אומר, מה זה ויפגע? אז רשי אומר, לשון, כאילו, פגע במקום, שהיה לו קפיצת הדרך, שהוא הגיע לאותו מקום. רבותינו פרשו לשון תפילה. הוא אומר, מה הקשר בין הדברים? אז הוא אומר שבעצם, מה? לפגוע זה לפגוש את המקום, כן. הוא פגע בדבשת, פגע ביריחו, כאילו הוא הגיע ופגש את המקום. עכשיו, מצד שני הוא אומר, זה לשון תפילה. הוא אומר שמבחינת יעקב אבינו, איך הוא הסתכל על המקום הזה? הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. זאת אומרת, הוא לא חשב שבמקום הזה יש קדושה. אבל מה? הוא בא בכל זאת והתפלל שם. הוא אומר, ברגע שהוא בא והתפלל שם, הרצון שלו, הרצון שבא לידי ביטוי בתפילה, או אפילו הרצון שלו שהוא רצה לחזור למקום להתפלל, כבר גרם שתהיה קדושה במקום. וזה בעצם הסוד של יעקב אבינו שתיקן תפילת ערבית. תפילת ערבית זה בזמן של לילה. לכאורה לא אמור להיות אורות, השפעות בזמן של לילה, זמן של צרות, זמן של חושך, אבל אם האדם רוצה, הוא יכול להמשיך להתפלל. את הקדוש ברוך הוא לתוך המצבים הכי נמוכים, תוך מצב שנראה שאין בו כלום, אפס מוחלט. זה תפילת ערבית וזה ויפגע במקום. המקום הזה שהוא חשב שאין בו כלום, תיקן את תפילת ערבית, שאם אדם רוצה הוא יכול להמשיך שפע לכל מקום. ספר יש למד דלת. טוב, ויפגע במקום, וילן שם, קיבה השמש. דרך אגב, בנקודה הזאת שבן אדם שמתחיל לעשות עבודת השם ובכל הקפיצת הדרך, יש פירוש מאוד מאוד יפה של רב שאול ברך. רב שאול ברך היה אחד מגדולי רבני הונגריה לפני המלחמה, ראש שיבת נייטרה, והוא גם, יש כמעט אותו וורד, כמעט מילה במילה, מרב שמעון שקופ, בספר היובל. וורד מאוד יפה, הוא אומר ככה, בהמשך הפרשה שלנו, יעקב אבינו רוצה לחזור משם, מחרן לארץ ישראל, נכון? הוא קורא לנשים, לשדה, ואומר להם, והראה ערב החלום, והנה העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים. בסוגריים, שמעתי פעם בשם רב סנדר ארלנגר, שאומר בדרך צחות, אומר, יעקב אומר להם, תראו, כשיצאתי מארץ ישראל, על מה חלמתי בלילה? מלאכים, עולים, יורדים, הקדוש ברוך הוא נמצא. ואני פה בחרן, כבר 20 שנה, התחלתי לחלום על כבשים. מהר חוזרים לארץ ישראל. טוב, זה באמת, זה ממש ממש לא נכון לעבור את זה, זה רק בדרך צחות, בגלל שהעתודים עולים על הצון, כולם יודעים שהזוהר הקדוש והארי הקדוש, יש שם סודות מאוד מאוד גדולים. בכל אופן, אומר להם חוזרים לארץ ישראל, ואז הוא לוקח את הנשים ואת הילדים, לבן הולך לגוז את צונו, והוא בורח איתם. מגיע אחרי 3 ימים של הליכה, השליחים של לבן מגיעים ללבן, שזה 3 ימים אחרים, ודרך של 7 ימים, לבן עושה ביום אחד ומגיע אליו. ואז לבן אומר לו, ואתה, הלא חלכת, כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? אז אני שאל את השאלה, שואל רב שאול ברך, מה, סליחה, ללבן יש בבית אוניברסיטה לגנבות, הפקולטה לגנבות ורמאות ברשות לבן הארמי, מה, מי הגנב? נגנבו לו הטרפים, מי הגנב? יעקב. סליחה, אולי אחד התלמידים שלך החכים בחוכמה והגיע כבר לעבודה מעשית, והוא כבר עושה את זה, תחתל שלו וצחה בבית. מי הגנב? בפקולטה לרמאות, מי הגנב? יעקב הגנב. למה גנבת את אלוהי? הוא אומר, זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה הקשר לאן הוא הולך? ואתה, הלוך הלכת, למה גנבת את אלוהי? הלוך הלכת, כי נסוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? מה הקשר לאן הוא הולך? הוא אומר, לא טוב, אתה הולך לישיבה, למה אתה לא מנקב? סליחה, אם אני לא הולך למקום אחר, לא לישיבה, אני הולך לחופש, אז אני לא צריך לנקב. אז מה הקשר? מה אתה קושר את זה שאני הולך לישיבה, למה אתה לא מנקב? מה הקשר מן הדברים? אתה, הלוך הלכת, למה גנבת? אומר רבי שאול ברך ככה. לבן מגיע עם טענה קצת יותר מתוחכמת. הוא אומר לו, אני לא מבין מה קורה פה. אתה הרי הולך, חוזר עכשיו לארץ ישראל. אני דרך של 7 ימים עושה ביום אחד, ומשיג אותך. איפה? למה אין לך קפיצת הדרך? אצלכם במשפחה זה קפיצת הדרך יום-יום. אליעזר הגיע לפה, אני זוכר. היום יצאתי, היום באתי, עם 10 גמלים. אומר, חוזרים לארץ ישראל, קפיצת הדרך. אתה הגעת עד חרן, קפצת. חזרה להר המוריה, קפצת חזרה לפה, הכל הולך אצלכם בקפיצת הדרך. פתאום אין קפיצת הדרך, אתה הולך לאט לאט, ביום אחד אני משיג אותך, מה קורה פה? אז הוא אומר לבן, רק מה תגיד לי? שאז, בפעמים הקודמות, אליעזר הגיע לקחת את רבקה בשליחות אברהם, זה המצווה. במצווה יש קפיצת הדרך. אתה באת לפה בשליחות אבא שלך, ואמא שלך שאמרו לך לבוא לפה, קפיצת הדרך, הלכת להתפלל, מצווה, קפיצת הדרך. הכל זה המצוות. אבל עכשיו זה לא מצווה, ולכן אין לך קפיצת הדרך. אז הוא אומר, אבל אתה לא חלכת, הוא אומר לו, כי נחשוף, נחשפת לבית אביך, אתה הרי הולך לקיים מצוות כיבוד אב, אז זה גם מצווה. אז למה אין לך קפיצת הדרך? אז אני יודע את התשובה, כי יש לך איתך את האלילים שלי, את הטרפים. למה גנבת את אלוהי? ההוכחה שהגנבה אצלך זה מזה שאין לך קפיצת הדרך, למרות שאתה הולך לקיים מצווה. כך אומר רב שאול ברך. וכך אומר גם רב שמעון שקופ, פשוט מילה במילה, אותו טוב או. מה? הוא רודף אחריו ואז? נכון, הוא רודף אחריו, הוא שומע שהם ברחו, הוא רודף אחריו. יכול להיות. טוב, בכל אופן ככה הוא אומר. אז הוא אומר ככה, כל בחור שמגיע לישיבה, או כל אדם שמגיע לבית כנסת ללמוד, או כל דבר, אדם שמתיישב ללמוד תורה, אמור להיות לו קפיצת הדרך. הולך לעשות מצווה. אבל רק מה הבעיה? שהוא מביא איתו את האלילים. כל ה... הוא קורא לזה ביידיש גצ'קלח. כל מיני אלילים קטנים כאלה, שמביאים אותם ביחד בכיס לבית כנסת. הוא אומר, ברגע שהוא מגיע עם האלילים בכיס, אז כבר אין לו קפיצת הדרך, זה לא עוזר. הוא אומר, אתה אנוכה הלכת כי נכתבת לבית אביך, אתה הולך לישיבה ללמוד תורה, למה גלבת את אלוהים? תשאיר את זה בבית של לבן. למה אתה מביא את זה איתך לבית כנסת? תשאיר את זה בחוץ. ואז באמת, אדם שיגיע בלי כל הדברים האלה, יראה, קפיצת הדרך. יאיב דתי למעדר, נותן את דעתו לחזור, להתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא זוכה מיד לקפיצת הדרך. קפיצת הדרך במוח, קפיצת הדרך בלב, ברצונות, בשאיפות, בכישרונות, הכל קפיצת הדרך. למעלה מדרך הטבע, רק צריך לבוא בלי אלימים. כל השטויות, להשאיר את השטויות בבית ולבוא ללמוד. טוב, בכל אופן, לענייננו, נחזור לתחילת הפרשה. והיסגע במקום, וילן שם, קיבה השמש. מה זה קיבה השמש? אז יש להגמרה שם, הגמרה מספרת בחולין, שאמר רבי עקיבא, שאלתי את רבי אליעזר ואת רבי יהושע, באיטליז של המאום, כשהלכו לקחת באימה למשתה בנו של רבן גמליאל, הלכו לשוק, בינתיים דיברו בלימוד. אז רבי עקיבא שאל אותו שאלה, מה הוא שאל אותם שאלה? כתיב, והאזרח לא השמש, בהמשך אצל יעקב אבינו, והאזרח לא השמש כאשר עבר את פנואל, אחרי שהוא נלחם עם המלאך, וכי שמש לא בלבד זרחה, והלא לכל העולם זרחה. אז מה זה ויזרח לא השמש? אז אמרת לשם הגמרא, אמר רבי יצחק, שמש הבאה בעבורו, זרחה בעבורו. יש לנו בפסוק שלנו, וילן שם, קיבה השמש. זאת אומרת שהשמש שקעה לפני הזמן, בשביל שהוא יהיה באותו מקום, שישן שם, כמו שרשי אומר, היה לו לכתוב ויבוא השמש וילן שם. קיבה השמש משמע, ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה, כדי שילין שם. אז אומר, השמש שקעה בשבילו, אז היו כמה שעות, והאזרח לו השמש, אז השמש זרחה לו מוקדם, שבשביל שהוא יתרפא. אז אותה שמש ששקעה לו מאוחר, שקעה לו מוקדם, פה זרחה לו מוקדם יותר. אז החתם סופר שם בחידושים על מסכת חולין, מביא בשם הרבה שלו, מורי רב נתן אדלר, שהוא אמר ככה, שהרי עם ישראל, החיים של יעקב מסמל את המצב של עם ישראל. אומר, עם ישראל הרי יצאו לגלות שנתיים לפני הזמן, נכון? שלא יגיעו לבנושנתם בארץ, שאז אין להם סיכוי. אז שנתיים לפני התאריך של בנושנתם, הם יצאו לגלות לארץ ישראל. אומר, זה מרומז, זה קיבה השמש, השמש שקעה לא מוקדם מדי. זה היה עדיין שנתיים לפני הזמן זה שקע. אומר, ובעזרת השם אנחנו נזכה לזה, יזרח לו השמש, שהשמש נזרח לפני הזמן. שגם הגאולה תבוא במהרה בימינו, אפילו שעוד לא הזמן של הגאולה, כבר תבוא הגאולה. כך אומר רב נתן אדלר, שם בחסום ספר מביא את זה. טוב, ויקח מאבני המקום, מה זה מאבני המקום? אומר רשי, טוב, הצען ויית אומר, כשהתחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עליי אני אחדיק את ראשו, וזאת אומרת עליי אניח, מיד הסען הקדוש ברוך הוא אבן אחת. זה גמרא בחולין, הגמרא בחולין אומרת, שואלת את זה בתור שאלה, כתיב ויקח מאבני המקום, וכתיב ויישם את האבן, אז האבן אחת או כמה אבנים. אז אומרת הגמרא מלמד שהיו שם כמה אבנים, היו מריבות זו עם זו, נעשה נס נהיו אבן אחת. אז מה זה, אם כבר נעשה נס זה יכול להיות קרית? אם זה בלי ניסים, בלי ניסים, אבל אם יש ניסים, כבר נהיה מכמה אבנים אבן אחת, זה הנס הגדול, שיהיה קרית, נורמלית, אולי סליחה טובה. אז רבי ינקל קוזניק היה אומר בשם האמרי אמת, אבל שמעתי את זה בקום מכמה מהרבי ינקל פרידמן מציפר גם אומר את זה. הוא אומר, ממריבות ומחלוקת, יכול להיות שיהיה לך נס, במקום כמה אבנים תקבל אבן אחת. קרית ממחלוקת לא תקבל. לא תקבל קריות, אין. טוב, אבל זה באמת לימוד אחד. אבל יש את הגמרא שאומרת, שמה זה ויקח מאבני המקום, אותם כמה אבנים, עליי אניח צדיק ראשו, זאת אומרת, עליי אניח, נהיה אבן אחת. מעניין, הגמרא שם, לשון הגמרא זה, אמר רבי יצחק, טענה, וכולן נבלעו באחד. מסביר רש"י, נעשו אבן אחת. אז זה אבא שלי אומר, שמה, למה דווקא באחד? הגמרא יכולה להגיד, וכולן נבלעו באחת. אבן אחת, למה כולן נבלעו באחד? ורש"י מסביר, נעשו אבן אחת. לא, זה היה מהכוח של אחד, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. הכוח הזה שיעקב אבינו הגיע אחרי 14 שנים, בית שם ועבר, של לימוד תורה, וכוח של אחד, זה גרם שיהיה לו הנס הזה. כי כל הבריות הם משרתי האדם השלם, הקדוש בקדושתו יברך, כמו שכתב במצילת ישרים, בפרק הראשון. ולכן, בגלל שהוא היה דבוק באחד, אז הוא זכה שכל האבנים נהיו בשבילו אבן אחת. כל העולם מתקדש ביחד עם האדם השלם. למעשה, התוספות שם על המקום אומר שלפי פשוטו, אז מה זה ויקח מאבני המקום? אבן אחת, מאבני המקום. ולא צריך להגיע לדרשה הזאת. אז הפנים יפות, בא ואומר, למה באמת חכמים רצו להגיד את הדרשה הזאת. והרי הפירוש של ויקח מאבני המקום, אבן מאבני המקום, הוא די פשוט. אז הוא אומר שהם רצו לתרץ פה עוד שאלה. לכאורה, איך הוא לקח אבנים? הרי אין לך כל, הגמרא בעבודה זרה, דף מ"ה אומרת, אין לך כל הר וגבעה בארץ ישראל שלא עבדו עליו עבודה זרה. זה נפסק להלכה, שמקום, והגמרא שם אומרת את זה בעבודה זרה, שמקום הר שעבדו עליו, עבדו אותו עבודה זרה, אז כל האבנים שלו נאסרות. אומר, אם ככה, איך הוא יכול לקחת אבן מאבני המקום ולשים אותה מציבה? הרי הוא יכול להיות שיש חשש שהיא נאבדה בעבודה זרה והיא אסורה. אלא מה, הגמרא שם בדף מ"ו אומרת שאם נעשה שינוי באבן, אז זה מותר. אומר, פה הוא לקח כמה אבנים קטנות, ונעשה נס והם השתנו ונהיו אבן אחת גדולה, לכן היה מותר לו להשתמש עם האבן. ולכן חכמים רוצים להגיד דווקא את הדרשה הזאת, שיקחו כמה אבנים ונהיו אבן אחת, ולא כמו שתוספות אומר, שזה פשוטו של מקרא, אפשר להגיד שזה לקח מלכתחילה אבן אחת. טוב, יש סתם פירוש יפה של האמרי אמת. האמרי אמת היה פעם בעיר קיס, בפולין. ושם היו כמה דודים שלו גרו שם. אני לא זוכר את השמות שלהם, אבל כשהוא הגיע לשם בתור האדמור, אז היה ויכוח את מי הוא יתחסן. אז אמר האמרי אמת שהוא לא מבין מה הרווח פה בפרשה. והיו מריבות זו עם זו, נעשו כולם אבן אחת. הוא אומר, עכשיו האבן עצמה, בתוך האבן יריבו, לא, הצד הזה, הצד הזה, נכון? אם רוצים להריב, אפשר להמשיך לריב. אז הוא אמר, לא, כשיש אחדות, אז כבר לא מתעסקים מי ומה. העיקר שהמטרה נעשית. אבל כשיש נפרדים, כל אחד נפרד, אז כל אחד אומר, עליי אני אחצד יקרושו. רוצים את המטרה הקדושה, אבל שהמטרה הקדושה תעבור דרכי. כן, זה... אני לא, הוא צריך שהצדיק ינוח, אז לא משנה, אנחנו... לא, שהצדיק ינוח עליי דווקא. הוא אומר, אבל ברגע שיש אחדות, אז זה כבר לא עליי יניח צדיק ראשו. זה העיקר שיניח צדיק ראשו. כך, האמרי אמת. ויגור. עכשיו, למעשה סתם, בסוגריים, זה נושא שהסיפי צדיק, באמת, בשבת היורצייט שלו. תורפנו את זה בגלל הסגולה שלו עם ה... חלק לעניים, בגדים ונעליים, ככה התפרסם חזק. אבל הסיפי צדיק, היה נכד של האדמור מגור, היה האדמור מפולין, אז הוא כותב שויקח אבן מאבני המקום, הוא אומר, מכאן ראיה לשיטת האריזה לשים עטרה בטלית. יש בהלכה, בסימן ח', המוגנבו המבין מהשלה, של לסמן את הטלית איזה צד שמים בראש. למה? בשביל שכשלובשים עוד פעם את הטלית יום למחורת, שהצד ששמים את הראש, תמיד יישאר הצד של הראש ולא להפוך. השלה מביא ראיה מהגמרה, שהיו מסמנים את הקרשים במשכן, שקרש זכה בצפון, ישימו אותו גם למחורת בצפון. וקרש זכה בדרום, זכה בדרום. כל צד זכה בצד שלו. אז מזה הביאה השלה הקדוש ראיה, שגם בטלית צריך לסמן את הצד בטלית עם עטרה. צד הזה שמנו את הראש, ולכן תמיד ישימו את הראש. עכשיו, האריזה אומר שאין צורך להקפיד בזה, וזה לא משנה הצדדים. אומר השפתי צדיק, שמהגמרה הזאת ראיה, מהרשי הזה, אומר למה, פה אתה רואה שהיו אבנים מריבות, נהיו אבן אחת. רגע, אבל הצד של האבן שעליו הצדיק מניח את הראש, אתה רואה שברגע שזה דבר אחד, אז אין משמעות לצדדים. אותו דבר גם בטלית, אין משמעות לצדדים של הטלית. זה טלית אחת שזכתה, שמתעטפים בה, ולא משנה איזה צד זה. אומר, קרשים זה שונה. למה? כי הקרש, כל קרש הוא לעצמו, זה כמו אבנים. כל אבן אומרת עליי אני אחת, כל קרש זוכה בצד מסוים, צפון, דרום. אבל ברגע שזה טלית אחת, אז זה כמו אבן אחת, שאין לזה משמעות. למעשה, השאלה הזאת תופסת להלכה ועוד נושאים, למשל, רצועות של תפילין. אז אני רוצה לפרק את הרצועות ולחבר אותן חדש, אבל הפוך. בוא נאמר, הצד הזה נשחק קצת, הוא רוצה להפוך את זה. האם אנחנו רואים שצד הזה זכה ולא הצד השני? אז המגן אברהם מחמיר, שלא להפוך. אבל אליהו רבה אומר שמותר להפוך את הצדדים, ומביא ראיה מכאן. זה הראיה של אליהו רבה. אומר שאתה רואה שזה אבן אחת, וזה לא משנה הצדדים. הוא אומר, גם הרצועה, זה אותו רצועה, אותה רצועה, וזה לא משנה איזה צד. טוב, יש פה באמת למה הוא שם דווקא סביב הראש. וישם מראשותיו. כן, אם הוא מפחד מחיות רעות, אז יש פירוש שאומרים שהוא בעיקרון עשה ביטחון והשתדלות. אז סביב הראש, שזה עוד יותר מסוכן, אז הוא שם מהצד הזה שיהיה בשביל ההשתדלות. אבל לא כיסה את כל כולו, בגלל שיש ביטחון. ביטחון מהקדוש ברוך הוא, ביטחון והשתדלות. שהוא עשה השתדלות כבר מספיק. טוב, זה באמת כל אחד לפי הדרגה שלו. הוא היה בדרגה שזה הספיק. יש, הבית ישראל, מגור אומר, שיש, למה דווקא סביב הראש? הוא אומר שמה שהוא פחד, מחיות רעות, מי זה החיה הרעה שהוא פחד ממנה איסר? אומר, עשיו היה לו ראש גדול, נכון? כמו שהראש שלו נקבר במערת המכפלה. ולכן המלחמה של יעקב ועשיו היה בראש. הוא אומר, ולכן את הראש שלו הוא הקיף, לשמור על הראש. זאת אומרת, ברגע שאני אשמור על הראש, לא יהיה לו שליטה עליי. אומר, ולכן הדרך של יעקב אבינו, זה היה הדרך של לעסוק בתורה. הלך 14 שנים בבית שם ועבר, וישב ולמד תורה. על ידי זה הוא זכה שבסוף קראו לו ישראל. מה זה ישראל? לי ראש. שדווקא שרו של עשיו מודה שהוא זכה בראש. שהראש נמצא אצלו. אבל הוא מדבר על זה בעריכות, שהחש בראשו יעסוק בתורה. הוא אומר, עיקר הניסיון של היצר הרע, בית ישראל, ניגור. עיקר הניסיון של היצר הרע זה במחשבות זרות, בתורה ובתפילה. אומר, אבל מי שחש בראשו יעסוק בתורה. וידי העוסק בתורה, זה הדרך שתיקן לנו יעקב אבינו, יעסוק בתורה ויברחו ממנו כל המזיקים. עשיו יברח ממנו, הוא יזכה בראש ויהיה לו את הראש. העיקר שיש את הראש, בקיצור. אדם שיש את הראש עוסק בתורה, זוכה להכל. טוב, זה באמת יותר פירוש חסידי. טוב, וישכב במקום ההוא, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. אז מה זה? רגע, וישכב במקום ההוא. מה זה במקום ההוא? בהמשך כתוב, והנה, אכן לא, הנה, אמה נורא המקום הזה. מה זה המקום ההוא והמקום הזה? מה? את?
הרמוריה.
הרמוריה. ופעם אחת הוא קורא לזה ההוא, וישכב במקום ההוא, פעם אחת הוא קורא לזה וישכב במקום, ומה נורא המקום הזה? אז אומר המנחת יצחק, רבייס, אומר שיש, הוא זה בנסתר. הזה זה גלוי, נכון? תמיד, הוא זה מישהו נסתר. אומר שהיה פה שתי מקומות. וישכב במקום ההוא, כמו שכתוב, שהתאספה כל ארץ ישראל, הוא קיפל לתחתיו. אבל זה היה בנסתר, לא בנגלה. זה וישכב במקום ההוא. והוא, כשהוא קם, הוא אומר, מה נורא המקום הזה? כי הקדושה לא הגיעה מכל ארץ ישראל שהתקבצה תחתיו. הקדושה הגיעה מהמקום הזה, בגלוי, שזה מקום, מקום המקדש. טוב, והיה חלום, הוא חולם, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. אז יש באמת סיפור עם, עם רי אמת, הבן שלו, הצבי מנחם, גדל פה בארץ. עכשיו, הוא היה, למד בחיידר, ויום אחד הוא שאל את, את הרבה שלו בחיידר, אם יעקב רואה סולם, למה הוא לא עולה? אמר, לא יודע, תשאל את אבא שלך. טוב, אז הוא הלך לאבא שלו, לא עם רמד, שאל אותו, הרבה אמר לי לשאול, הרבה בחיידר אמר לי לשאול את הרבה, אם יעקב רואה סולם, למה הוא לא עולה? אז האבא שלו אמר לו, כי זה היה בחלום. לא, נו, אז בחלום שיעלה. אז הוא אמר, והנה השם ניצב עליו, הקדוש ברוך הוא נמצא פה לידו, מה הוא צריך לחפש מלאכים שמה? הקדוש ברוך הוא נמצא פה לידו, הקדוש ברוך הוא ניצב עליו, לא צריך לרוץ גבוה מדי בשביל לחפש את הקדוש ברוך הוא. למעשה, אבל יש פירוש שאבא שלו אמר, האמרי האמת אמר לפני מנחם, הוא שאל אותו שלוש שאלות, והוא ענה תשובה מיד, הוא לא נתן לו לענו. שאל אותו, הרי השמיים הם רך, הם רכים, כמו ספוג, הרי שמיים, אש ומים, זה רך, זה כמו ספוג, אז איך הסולם יכול לעמוד על זה? והוא לא נתן לו לענו, והוא ענה מיד, חייבים לומר שהסולם היה עוד יותר רך. אומר, אבל אם הסולם היה כל כך רך, אז איך המלאכים יכלו לעלות עליו? אז... והוא ממשיך הלאה, לא נותן לעלות, אבל חייבים לומר שהמלאכים היו עוד יותר רכים. אז מה זה בא ללמד אותנו? שככל שמשהו יותר שמימי, הוא יותר רך. כל מה שאדם הוא יותר רוחני, יותר קדוש, יותר שמימי, יותר רך. יותר רך בין אדם לחברו, יותר רך. יותר רך זה יותר שמימי. למעשה, הבעל התורים אומר פה משהו מאוד מעניין, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. איפה זה? רמז למי שמושלח לארץ לפי שעה, יעלה השמיימה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, רמז למי שמושלח לארץ לפי שעה, יעלה השמיימה. טוב, למעשה, זו נקודה שחוזרת על עצמה המון, כמו שהזכרנו מקודם מהשפת אמת, תפילת ערבית, ובכלל זה כל המהלך של יעקב אבינו. גם אם נראה שהמצב הוא מושלח ארצה, ואין שום דבר, מזה הכל יעלה. יש ספורנו גם כן שאומר, והיה זרעך כעפר הארץ. אבל כל ההבטחות האלה כבר נאמרו לאברהם, ליצחק, הוא אומר, מה זה והיה זרעך כעפר הארץ? הוא אומר, אחר שיהיה זרעך כעפר הארץ, כעניין ותשימי כארץ גבך בחחוץ לעוברים, וזה שיהיו בתכלית השפלות. אומר, יגיע המצב שיעשו כזאת הפסקת אש, שזה יהיה תכלית השפלות. באמת, אנשים ירגישו שאת... אז תפרוץ בארץ אשר אתה שוכב עליה בכל צד, ימה וקדמה וצפונה ונגבה, כי אומנם תשועת הכל העתידה תהיה אחר רוב שפלות ישראל. אומרת, אחרי שירדו וירדו וירדו, ויהיה מוצב ארצה לגמרי באדמה, אומרים, עם הפנים באדמה, אז תבוא תשועת ישראל ותאיר ותזרח, ונזכה כולנו במרב ימינו אמן. רבי חנן יובן הקשה, אם לא רוצה, קדוש ברוך הוא זכה ישראל, לפקח רבו עליהם תורו ומצווי, שנאמר, עד עיני חופי צמאן, תתקוי, יגדיל תוירו וידירו.